הנושא של השיחה הערב, ויתור, renunciation, או אני אהבתי את ההצעה חבר של ניר, הרפיה. זאת אחת האיכויות שמוזכרות די הרבה פעמים לאורך הדרך. האיכות של הוויתור. ודיברנו על זה קצת כשעשינו את השיחה על הסוטרה, כשלמדנו קצת על שני סוגי מחשבות, וזה מעניין לראות מה זה מעורר, המושג הזה, ויתור. ואני שומעת את זה לאורך השנים די הרבה פעמים, מדי הרבה אנשים ודי הרבה קבוצות. משהו ב... מילה הזאת, במושג הזה, לפעמים עושה לנו בדיוק את ההפך. וזה לכשעצמו דבר מעניין, ואני חושבת שזה יהיה טוב לחקור את זה קצת יחד. ביום כיפור האחרון, הצטרפתי לריטריט מיוחד שהובילו אותו שני אנשים, שאחד מהם היה ברני גלסמן, שהוא מורה זן בארצות הברית, שהגיע במיוחד בשביל הריטריט הזה. השני היה אוהד אזרחי. וזה ריטריט שקוראים לו סטריט ריטריט, ריטריט רחוב. זה איזשהו רעיון שכבר נחשבת משהו כמו 20 שנה קורה בארצות הברית, שברני גלסמן התחיל אותו. והכוונה היא פשוט לתרגל ברחוב, להיות הומלס לכמה ימים. ולבחון את התודעה, לבחון את הלב, לבחון מה קורה לנו כשאנחנו שמים את עצמנו במקום משונה שכזה. אז אצלנו הרחובות הניו יורקים הפכו להיות גינת לוינסקי, תחנה מרכזית חדשה. יצא לכם להיות שם פעם? ככה. בטח עברתם שם ממש מהר. זה לא מקום כזה מזמין. להיות בו, לשבת שם ולנוח, או בטח לא לשבת על הדשא ולעשות מדיטציה. אבל באופן מעניין, אלה היו ימים מאוד מאוד משמעותיים, ואפילו מתוקים. החוקים של הריטריט היו להגיע בלי כלום, בלי כסף, בלי מפתחות, כמובן בלי אוכל, בלי סקשנה, בלי מזרון, בלי כלום, ככה. תבוא עם הבגדים, שיש אליכם, זהו. זה גם כן חתיכת משימה לא פשוטה, כי זה איך נגיע. זאת אומרת, מי שיש לו אוטו, אז מה עושה עם המפתחות? ומי שבא נגיד באוטובוס, אז אוקיי, אז מה עושה עם הצ'יינג? אבל אלה היו החוקים. וכולנו עמדנו בהם בגבורה. זה קודם כל מקום מעניין, מקום חשוף להיות בו, בלי כלום. ומה קורה לתודעה כשאנחנו מרגישים שאנחנו בעצם בלי הדברים שאנחנו רגילים שמגינים עלינו, בדרך כלל, בלי אפילו לתת עליהם את הדעת יותר מדי. אז הריטריט היה סוף שבוע, מחמישי עד שבת, ששישי שבת היה יום כיפור, ולחמישי עוד לא היה יום כיפור. ומה עושים עם אוכל? במיוחד, אתם יודעים, סעודה מפסקת. מה עושים? מקוששים, מקבצים נדבות, בקיצור. זה היה חלק מהריטריט. היה שם היפוך, היו שם כל מיני היפוכים ממש מעניינים של מה זה אומר, נגיד בשבילי, בתור אישה לבנה, להיכנס לחנות שעובדים בה סודנים ולבקש מהם אוכל. כן, והם ככה, לקח להם כמה זמן, אי אפשר להאשים, כן, זה נראה באמת מוזר. אוקיי, והם הם נורא נדיבים. העמיסו. והייתה שם מישהי שסיפרה ככה, אחר כך חזרנו, כל אחד חזר עם השלל שלו, וחלקנו יחד את הסעודה, היינו עד 12 אנשים, ואז הזמנו את האנשים שחיים שם, את מה שנקרא הומלסים, לאכול איתנו, כי היה לנו כל כך הרבה אוכל. אז חלק קיבצו נדבות בכל מיני צורות מאוד יצירתיות, אני חייבת להגיד. מישהו הכין לעצמו שלט של חיבוק תמורת דוניישן. הסעודה מפסקת, הוא עושה הכי הרבה כסף. זה ממש מפתיע, בחור גדול כזה, אנשים אשכרה באו להתחבק איתו. אז מכל הדבר הזה היו ארגזים של בורקסים ופירות, ומישהי סיפרה שהיא נכנסה לאיזה חנות, מישהי שהיא פסיכולוגית, שהייתה חלק מהריטריט, השתתפה בריטריט, נכנסה לאיזה קיוסק ואמרה, שלום, אני ישנה כאן הלילה בגינה ואין לי כסף לאוכל, אולי תוכלו לעזור לי? אז אנשים הסתכלו עליה ואמרו לה, אבל את לא נראית כמו אחת שישנה פה בגינה. היא אמרה, נכון, אני בדרך כלל לא ישנה פה. אבל הלילה כן. זאת אומרת, הצמדות לאמת, זה היה נורא יפה, ואנשים נתנו. אז אפשר לדבר על זה עוד המון, ובאמת זאת הייתה חוויה מאוד מאוד מיוחדת. אבל אני רוצה להאיר את הפנס על הזווית הזאת של ה-renunciation, של הוויתור, של השחרור ממה שאנחנו בטוחים שאנחנו צריכים אותו. ופה זה די ברור, אנחנו מדברים קודם כל על עולם החומר. וכשחשבתי שככה יצא לי להרהר במושג הזה, של ה-renunciation, של הוויתור, אז אתם יודעים, הוויתורים שאנחנו עושים, ההרפיות שאנחנו עושים, הם אפשר לחלק אותם באופן ככה גס לשלוש קטגוריות. יש לנו את הוויתורים הפיזיים, כן, על הצרכים החומריים שלנו. יש לנו את הוויתורים המנטליים, שזאת הדרשה שלמדנו היום על שני סוגי מחשבות. אנחנו עושים איזשהו ויתור ברמה המנטלית. ויש גם את הוויתורים ברמה הרגשית יותר. תכף אני אדבר קצת על כל סקציה. וכרגע אנחנו, אתם יודעים, במקום החומרי, הפיזי, שהוא באמת מקום של ריטריט. כשאנחנו מגיעים למקום כזה, אנדור, לפעמים לוקח כמה זמן עד שיורד הסימון שאנחנו אשכרה בגן עדן. איזה מין מקום זה שאנחנו לא צריכים לעשות בו שום מלאכה, כן? קשה מדי של להיות מישהו בעולם, מעבר לזה שאנחנו לא צריכים לבשל עצמנו את האוכל. כל כך הרבה דברים אנחנו לא צריכים לעשות בעולם הפיזי, אנחנו פשוט מוזמנים לשבת עם עצמנו, עם התודעה שלנו, עם הגוף שלנו, וכן, זה לא דבר קל הרבה פעמים. אבל לפעמים יש את ההבנה הזאת, זה יכול להגיע כמו פתאום אינסייט כזה של וואו, אני בחופש. אני בחופש. אבל לפני שההבנה הזאת מגיעה, אנחנו יכולים להגיע לכאן ולהסתכל על אנדור בעיניים ממש מיואשות. מה זה המקום הזה? מה זה החדרים האלה? מה זה הטיח שמתקלף? מה זה הקור הזה? מה זה החום הזה? מה זה הפשטות הזאת? אני רגיל לתנאים אחרים לגמרי. תראו, זה תמיד במנטלי, תכלס. אבל האובייקטים, אנחנו יכולים להסתכל עליהם קודם כל בצורה פיזית. על מה אנחנו בטוחים שאנחנו לא יכולים לוותר? ואז מה קורה כשהחיים מפגישים אותנו עם מציאות אחרת, מציאות שבה אנחנו מוותרים. אולי כופים עלינו לוותר. אולי אנחנו לוקחים את זה כתרגול, כמו שסיפרתי לכם על ה-street retreat. אני חושבת שאם אנחנו נעשה מין ניסוי קטן כזה, ונבקש טוב, נו, זה בדרך כלל נשים, להביא את התיקים הקטנים שאנחנו מסתובבות איתם. שמעתי פעם את המונח הזה, תיק פן. פן יחסר. אז יש לנו בתיק פן מים, ופינצטה, וטוב, פלאפון יש לכולם, ומפתחות, ועט, ועוד עט, ועוד עט. מה עוד יש לנו? פלסטר. מעולה, פלסטר. כי אם ניפול וניפצע, או מישהו ייפול ויפצע, אז פלסטר. מה עוד?
לבנדר, ארניקה.
לבנדר, ארניקה, יופי, זיה, תודה. מה?
קיסם לשיניים.
קיסם לשיניים, מעולה. כי אם במקרה יתפסו אותנו עם שיניים לא מצוחצחות ברגע האמת, חוט ומחט. כי אם יהיה איזה קרע, תישו. חמת שיעל, אז וואו, זה שוכלל. וואו, וואו. כי את כל הדברים האלה אנחנו חייבים, חייבים, חייבים להישרדות שלנו, ואם לא היה לנו חמת משהו לשפת הזו. או חוט ומחת. איך נתפס בלי חוט ומחת?
סכין.
הכל אצל זיה, כאילו רק היא מודה. מלא 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 דברים. ותראו, זה מטאפורי לגמרי. ככל שהתיק פן שלנו יותר מלא דברים, ככה יותר כבד לנו. זה פשוט כבד. זה פשוט כבד להיסחף ככה בעולם. הרבה מהכיף שלנו שאנחנו מגיעים למקום כמו סיני, נגיד. זה היה קצת מזמן אמנם, אבל כן. לא, יש עוד כאלה שנוסעים. אנחנו שמים את הדברים בחושה, וכל הבגדים שארזנו במחשבה, כן, על מה נצטרך שנגיע לסיני, לא זוכים לראות אור יום. זה מקסימום שמת האחד על הבגדים, וזהו. כי באמת, מה הבן אדם צריכה? צריך. מה? מעט. הוויתור כאן הוא קודם כל ויתור מנטלי. שזה באמת החלק הארי של הסיפור הזה. תראו, הבודה התייחס לזה כאל תכונה שהיא מובילה לשחרור. היא אחת מהתכונות שאנחנו משייפים בדרך הזאת. הוא מתייחס אליה בסוטרה הזאת, והוא מתייחס אליה בעוד די הרבה מקומות. מחשבה על ויתור שמה אותנו על הדרך הנכונה. כשחשבתי על השיחה הזאת, אני לא יודעת למה, אבל בטח אנחנו תכף נדע למה, עלה לי בראש אבא שלי. כשאבא שלי יושב לידי כשאני נוהגת, זה פשוט מערכון של הגשש. אנחנו מערכון של אריק איינשטיין. אנחנו נוסעים, זה קרה לא מזמן, ומישהו מנסה לצאת מאיזה רחוב, על הדרך שאני נוסעת בה. אז בצורה טבעית אני לוחצת על הברקס, כי אם אני אמשיך לנסוע, אנחנו פשוט נתנגש. ושלי אומר לי, מה את עושה? זה הדרך שלך. אוקיי, ואז נפתח עולם שלם של דיונים פילוסופיים. כן. מה זה אומר להיות בדרך כזאת או להיות בדרך כזאת? זה נורא מעניין במה אנחנו מחזיקים בתודעה. כן. כצודק, כהוגן, ומה המחירים שאנחנו משלמים על מה שאנחנו מחזיקים בתודעה, או פה ויתור. אם אפשר לסכם את כל הנושא הזה של ויתור, כן, ובכלל את כל הטיצ'ינג של הבודה, הוא אמר, זה כמו שאנחנו מחזיקים גחל לוהט ביד. במקום לוותר עליו, אנחנו מהדקים עוד יותר את האחיזה. מתי נוותר על הגחל הלוהט? שנבין לעומק, כמו שהוא הסביר בסוטרה הזאת שלמדנו היום, שנבין לעומק שזה גורם לנו סבל, שזה גורם לאחרים סבל, שזה גורם לשנינו סבל. זה גורם לכולם סבל. אבל מספיק שזה גורם סבל לאדם אחד, פתאום שאנחנו מבינים דבר כזה, הדבר נושר מאליו. קצת קשה להסביר את המכניזם של זה, אבל אני חושבת שהדוגמה שלו של להחזיק גיחה לוהט היא מאוד קולעת. כי מה גורם לנו להדק את האחיזה סביב גיחה לוהט? מה גורם לנו אם לא הבורות, אם לא אי הידיעה? אנחנו מהדקים את האחיזה כי זה שלנו, זה הגיחל שלנו, אנחנו מצאנו אותו, אנחנו תפסנו אותו ראשונים, מה פתאום שנוותר עליו? מה פתאום שיקחו אותו מאיתנו? שלנו, שלנו, שלנו. אופ, מה נהיה כאן? קביעה? כואב. אבל חלק אחר בנו כל הזמן לא מוכן לוותר. זה כמו בתור, בקופת חולים, בבנק, על הכביש. זה נורא מעניין איך התודעה תופסת, נורא חזק, אוחזת נורא חזק במשהו, במחיר גבוה מדי. גבוה מדי. אתם איתי? אנחנו on the same page? כי אנחנו נצא מפה נהגים הרבה יותר טובים מהשיחה הזאת. לא, זה מדהים איך אנחנו מגיעים למקומות האלה, כולנו. כן. כולנו, יש לנו את היכולת להגיע למקומות האלה של זה שלי, זה הזכות שלי, אני לא מוכן לוותר. וזה number one place שגורם סבל. אז אני מושג מה כתוב פה, זה קטן מדי. לפני כמה שנים הייתי נסעתי לתרגל חודש בהודו. וואי, זה כבר כמה שנים היה. ונסעתי עם ספר קטן של אישה שכבר לא בחיים, שהכינוי שלה היה Peace Pilgrim, צליינית שלום. אני חושבת שאפילו תרגמו אותו לעברית. ו-Peace Pilgrim הייתה אישה אמריקאית רגילה, שאחרי שנים של עבודה פנימית החליטה שהיא עוזבת הכל, פרופו רינונסיישן, עוזבת הכל, והופכת להיות צליינית למען השלום. זאת אומרת, הולכת ברגל קילומטרים. אני חושבת שהיא עשתה את ארצות הברית במשך 20 או 30 שנה כמה פעמים. ברגל. לא היה עליה כלום, כן? בלי תיק, בלי כסף, בלי כלום. אני חושבת שאחרי כמה שנים היא הסכימה, כן, לקחת מברשת שיער ומברשת שיניים. משהו כזה בכיס. אבל זהו, חוץ מזה כלום. והיא הסתמכה על הקיינדנס, על טוב הלב של אחרים. בכל מקום שהיא הגיעה, אז אנשים ארגנו הרצאה איתה, וככה ערכו אותה, נתנו לה אוכל, תמיד רצו לתת לה כסף כדי שהיא תמשיך בדרך, היא תמיד סרבה, היא לא הייתה זקוקה. וזה מעניין כי זאת אישה שבאמת הייתה אישה פשוטה. לא היה שום דבר מתוחכם באישה הזאת. והיא הייתה כבר די, בגיל די מבוגר שהיא יצאה לדרך הזאת, בגיל 50 ומשהו אני חושבת. פעם ראשונה שהיא יצאה מהבית והתחילה ללכת ובעצם עד יום אותה, בגיל 70 ומשהו היא הלכה. אני זוכרת שקראתי את הספרון הקטן הזה והוא עורר בי הרבה מאוד השראה. ככה, מישהי ששמה את החיים שלה, בצורה כזאת, עושה בהם כזה מעשה מופלא. וחלק מהעצות שלה ומהתיאורים שלה שאיך שהיא חיה את חייה, אז היא הסבירה את זה בשפה הפשוטה שלה, והיא אמרה, זה כמו אני לא מכניסה לגוף שלי ג'אנק פוד, פה אמריקה. אני לא מכניסה לגוף שלי שום ג'אנק פוד. ככה אני לא מכניסה לתודעה שלי שום ג'אנק תוטס. מה זאת אומרת? איך אפשר? No junk thoughts. עכשיו, מכיוון שהייתי בריטריט, זה מקום שקל יחסית לבדוק את הדבר הזה, אם זה בכלל אפשרי. זה מופיע בסוטרה, אנחנו קראנו את דרשה מספר 19. זה הדרשה שמיד אחריה, הדרשה מספר 20, מדברת על איך עובדים עם מחשבות שליליות, אפרופו junk thoughts. מה עושים כש... עולות מחשבות שליליות, וזה לא מצליח, וזה לא מצליח, וזה לא מצליח. כל מיני סוגים של טכניקות. אז עושים את זה, אז עושים את זה, אז עושים את זה. ישיר לכם לקרוא את זה, זה סוטרה ממש כיפית. אבל זה היה נראה לי נורא פשוט. מה זאת אומרת? איך אפשר no junk thought? הרי המחשבות באות, הולכות, נכון? אנחנו עוצמים את העיניים. אנחנו שמים לב שאנחנו חושבים, או יותר נכון, המחשבות חושבות אותנו. איך אפשר לשלוט בזה? האם אפשר לשלוט בזה? אז אני יכולה לספר לכם שמהחוויה מאוד ordinary ומאוד פשוטה שלי בריטריט של חודש, לא רק שזה אפשרי, זה אפילו סופר הפתיע אותי עד כמה שזה קל. עד כמה שזה קל לוותר, פרופו renunciation, לוותר על junk thoughts. לוותר על מחשבות שאנחנו יודעים, אנחנו לא צריכים... דוקטורט כאן, אנחנו יודעים שהן מזיקות לנו. יש מחשבות שהן מאוד ברור שהן מזיקות לנו. למשל, מחשבות נקמה. פה זה משחק מילים מעניין, כי המילה בפאלי זה נקמה. זה יכול להזכיר לנו. כן, בלי נקמה. בלי נקמה. מחשבות נקמה. מה זה מחשבות? פעם שמעתי מישהו אומר שנקמה, או הרצון בנקמה, זה כמו... לשתות רעל ולקוות שהשני ימות מזה. תחשבו, מה קורה לנו שאנחנו עם מחשבות של כעס, שנאה, שטנה, נקמה, אברסיה? אנחנו, מה שגואנקה קורא לזה, rolling in anger, אנחנו כל הזמן בתוך ההתגלגלות, ההתפלשות הזאת, בתוך state of mind נוראי, שאנחנו הראשונים, אולי גם אגב היחידים, שסובלים ממנו. די מעניין. לקחת את הגחל הלוהט ולהדק את כף היד. כי, למה? כי לא ראינו משהו שם. זה כמו שקרן אמרה קודם בשאלות ותשובות, משהו פה עוד לא ראינו. לא ראינו עד כמה זה גורם לנו סבל. מסתבר שזה הרבה יותר קל היה ממה שחשבתי. אז מחשבות שהן ברורות מאליהם, אוקיי, פשוט להגיד להם, לא תודה, לא תודה. Thank you for sharing, לא תודה. מין... סוג הזה של לא. בנחישות וברגישות, כן? זה הסיסמה של ההתנתקות. כזה מין, לא תודה. יש מחשבות אחרות שהן מסתוות יותר טוב. כאילו, יותר מסובך שם להבחין, זה יותר מעודן, להבחין שהן גם כן לא להיט. כן? של המחשבות שחוזרות על עצמם שוב ושוב 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 200 פעם בדקה. 200,000 פעם באלף דקות. זה לא הרבה אלף דקות. כמה פעמים נצטרך לחשוב את אותה מחשבה משעממת שלא מובילה לשום מקום, של מה אני אגיד לו כשאני אחזור מהריטריט? הוא לא פה. אני לא שם. כאילו, דה? למה? בשביל מה זה טוב? אז אנחנו עושים כאילו מין rehearse לעתיד. מה הולך להיות? מה הולך להיות? מה הולך להיות? מה הולך להיות? וכל כך הרבה מהאנרגיה שלנו מתבזבזת על הפיקציה הזאת. מה הולך להיות? מי יודע מה הולך להיות? אין לנו שום מושג מה הולך להיות. אותו דבר, רק הפוך על העבר. ריפליי. 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 למשהו שקרה. משהו שקרה, אי אפשר לשנות אותו. שמתם לב? לא משנה כמה נחשוב עליו, כמה נשחזר את הסיטואציה ונבנה אותה שוב וננסה לשנות אותה, להגיד את הדברים אחרת, לעשות את הדברים אחרת. היי, זה קרה, נגמר, בס, זהו. היה, נעלם. שוב ושוב 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 שנחשוב על זה, זה להדק את היד סביב הגחל הלוהט. אם באמת היינו מבינים את זה, החיים שלנו היו כל כך הרבה יותר קלים? כי תכלס, המקום היחיד שנשאר לנו להיות בו, איפה? עכשיו, בהווה. זמן הווה הוא מקום די נטוש. רוב האנשים לא נמצאים בו. יש מעט מאוד אנשים בעולם הזה, כאן ועכשיו. באמת, זה בדידות מזהרת. אם יוצא לכם להיות בהווה מדי פעם, אתם... תשימו לב לזה. רוב הזמן אנחנו שם ואחר כך, מתישהו ואיפשהו. אז מבחינה מנטלית, אנחנו לא רק יכולים, זה יותר קל ממה שאולי אנחנו מדמיינים לעצמנו, למטוש מחשבות לא מועילות, ולא לתת למחשבות לא מועילות לפרוח, להמשיך. כן? זה גם למטוש וגם לא לתת להם ככה לסגשג, לצמוח בכלל. זה חלק מאיך שהבודה הגדיר מאמץ נכון. אתם יודעים, לפעמים אנחנו יושבים וזה יכול להיות מחשבות שהם אפילו, הם יותר, הם לא על הכיוון הלא נעים, הם יותר על הכיוון הכן נעים. למשל, מחשבות שגרנדיוזיות, כן. וואו, אנחנו יושבים והמדיטציה שלנו, מה זה מוצלחת, והצלחנו להיות 3.5 שניות עם הנשימה שלנו, ומגיעה המחשבה שלו, וואו, אני ממש טוב בזה. אני תכף הולך להיות מורה. תכף יגלו אותי, ישימו אותי פה על הבמה, ואז אני אתחיל, אפצח בסיבוב הופעות בעולם, ואנחנו כבר רואים את כל העיניים המתפעלות, מה שוויניקוט קרא לזה ככה. ואנחנו מתמלאים בדבר הזה. היי, 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 תפסנו אותך. Let go, let go, let go. כל דבר שמתחיל לצאת ממידותיו, let go, תפסנו אותך, let go. אתם יודעים, זה משחק, ממש משחק. לא לקחת את עצמנו כל כך ברצינות, לא את המחשבות שלנו, ולא את החומר שנדמה לנו שאנחנו חייבים, אפופו חוט, מחט, קסם, וזה רק האגף הזה, אני בטוחה שלכם יש המון מה להגיד. יש את הוויתור, בכל מה שנקרא החלק הרגשי, כן. שמעתי פעם הגדרה נורא יפה לסליחה. סליחה זה הוויתור על התקווה לעבר טוב יותר. ויתור על התקווה לעבר טוב יותר. אז תראו, הרגשי והמנטלי מתערבבים זה בזה, אבל עדיין, כשעולה בנו רגש חזק, הדבר הכי מהיר שקורה בעקבות זה, זאת ההזדהות שלנו. אני זאת שנפגעה. אני זאת שכועסת. אני זאת שנעלבה. ומיד כל העולם שלנו הופך להיות זה. כשאנחנו מצליחים לזכור שיש לנו אופציה לוותר על זה, אשכרה, לוותר על זה. לא מתוך פרייריות, למרות שאמרתי לכם קודם, אני מאוד אוהבת את המילה הזאת. זה פשוט הצבעה, היווכחות ישירה בחופש. אני פרייר, יאללה, באת, עקפת אותי בכביש, קדימה, כנס לפניי, הכביש הזה לא שלי, אני יודעת שהוא לא שלך. Never mind. מה הכי חשוב? Peace of mind. מה הכי חשוב? לב פתוח. מין כל מסתדר במקום, ואז בבקשה, אפשר לוותר על כל כך הרבה דברים באופן הזה. אם אנחנו מרגישים פגיעה, כן? מישהו אמר לנו משהו, או לא אמר לנו משהו, או מה שזה לא יהיה, ואנחנו מרגישים עלבון, מרגישים פגיעה, מרגישים כעס, זה לגיטימי לגמרי להרגיש את כל מה שאנחנו מרגישים. זאת לא הזמנה להדחיק או לבטל את העולם הרגשי שלנו. ממש ממש לא. אבל זאת הזמנה לוותר על ההאחזות, על ההיצמדות, על מה שנקרא בפאלי פאפנצ'ה, ה-proliferation, איך נקרא לזה? ההתנפחות המוגזמת, התסריטים, התרחישים, כל הדברים שקורים כתוצאה מזה. אם אפשר לעשות את זה הכי קצר והכי פשוט, בהמשך למה שאמרתי קודם, כל פעם שאנחנו סובלים, בואו נבדוק במה נאחזנו, על מה עוד לא ויתרנו. על את מה עוד לא שחררנו, okay? אל מה עוד לא הרפנו. תשתמשו באיזה מינוח שטוב לכם, שאתם חיים איתו בשלום. אבל תבדקו את המקום הזה. במה אנחנו עדיין נאחזים? כשיש סבל, זה אומר שעדיין אנחנו נאחזים במשהו. ראיתי מייל היום ששלחה לי מישהי מאחת הקבוצות, שהיא סיפרה לי ש היא עברה צירופי מקרים, זה דבר שקורה כל הזמן, רק שמים לב אליו. היא עברה ממוגרפיה, ממוגרפיה, והתוצאות אצלה לא כל כך טובות, והרופא הזמין אותה לבדיקה, לא לאולטרסאונד, לדיקור. עברתם את זה?
כן.
אוקיי, יופי. אוקיי. וואו, אנחנו מקבלים מין בשורה כזאת. כשהתודעה לא מאומנת, שזה קורה אצל רוב האנשים, רוב הזמן, החיים שלנו יכולים להפוך להיות פשוט גיהנום. מה יהיה? מה יהיה? מה יהיה? מה זה אומר? מה זה אומר? אנחנו יכולים להיכנס לאינטרנט ולבדוק ולבדוק ולקרוא ולשאול, והדאגה, הרגשות שמתעוררים, המחשבות שלא נותנות לישון בלילה. זה פשוט, אני כמעט רוצה להגיד לא יאמן, אבל זה יאמן לגמרי, כי אנחנו מכירים את זה על בסיס יומיומי, אנחנו חווים את זה כל הזמן. תודעה שהיא מאומנת, מתייחסת לזה אחרת לגמרי. בתודעה שהיא מאומנת, אנחנו זוכרים שוב ושוב לחזור להווה. בהווה אין רופא, אין אולטרסאונד, אין תוצאות, אין בדיקות. יותר מזה, אין חיים ואין מוות. חיים ומוות, שני מושגים. אם יש חיים, חייב להיות מוות. אם יש מוות, חייבים להיות חיים. זה שני כינויים. על משהו, על חוויה. כשאנחנו מצליחים לחזור להווה, זה יכול להיות שיתקיים בנו הפסוק. איזושהי תפילת זן שאומרים אותה בכל בוקר במנזרים. זה שיר עתיק עתיק של הקווין. שחלק ממנו אומר, truly, is anything missing now? Truly, is anything missing now? זה משפט שהלכתי איתו שנים, שנים. כשאנחנו נכנסים לעומק שלו, אל רגע הווה ממש, עם יד על הלב, לא משנה באיזה מצב של כאב אנחנו נמצאים, שום דבר לא חסר. שום דבר לא עודף. הכל כפי שהוא. זה לא להגיד הכל טוב. זה לא זה בכלל. זה פרובוקציה ניו אייג'ית. זה ממש לא נכון. הכל כפי שהוא. הכל מציאות. מה זה מציאות? את מה שאנחנו מוצאים עכשיו. את מה שקיים עכשיו. סיפרתי לכם אתמול שבחודש האחרון נפרדו כמה וכמה אנשים מהעולם הזה, אנשים שהכרתי היטב ואהבתי היטב, היו מאוד יקרים לליבי, ששניים מהם, הרבה מאלה שיושבים כאן, מכירים, דניאל ויעל. וחשבתי לסיים את השיחה על רינונסיישן ולספר ככה בכמה משפטים על שניהם, וגם ככה מין כן. להזכיר אותם כאן במקום ששניהם כל כך, כל כך אהבו, והיו פה כל כך הרבה פעמים. ואני, כמי שליוותה מהצד, יחד עם עוד הרבה חברים אחרים, כל התקופה האחרונה, שניהם נפטרו לפני שבועיים, שלושה, כל התקופה האחרונה של המחלה ואחר כך הגסיסה, שזה גם תקופה נפרדת ואחר כך המוות, פשוט הייתי בהתפעמות משניהם. כמה רחוק תרגול יכול להגיע? כמה רחוק תרגול, תודעה שהיא מאומנת, יכולה להגיע? תודעה שהיא מאומנת, חוצה חיים וחוצה מוות. פרוף. שניהם, כן? הרגש או המחשבה של פחד לא היו נוכחים יותר. גם ברגעים הכי כואבים, פיזית, לא היה שם פחד. הייתה שם שמחה. איך זה יכול להיות? אנחנו יכולים לשאול את עצמנו, וזה אנשים שהיו עם מורפיום בסוף. כאבים כל כך חזקים שגם המורפיום לא ממש עזר. אני לא מנסה פה לייפות שום דבר ולהפוך את המוות לדבר שהוא הירואי. הוא פשוט חלק מהטיול שלנו במחוזות המוזרים האלה של החיים. אבל פרוף, כן? בעיניים ראינו כולנו מה קורה כשהתודעה מאומנת. איך אדם שהוא על ערס דווי נמצא בשמחה, נמצא בקבלה, נמצא בכזה טוב לב, בכזאת נתינה, זה פשוט היה מדהים. אז אני רוצה לסיים את השיחה הזאת ולקרוא לכם כמה מילים מתוך משהו שכתב דניאל דייוויס, לפני שהוא נפטר. זה היה ממש ממש עכשיו. אז מוזמנים להתרווח. מי שרוצה יכול לעצום את העיניים ולהקשיב. בסיטואציית החיים המורכבת והמאתגרת שאני ניצב בפניה בשנים האחרונות, אני כל הזמן מזכיר לעצמי, כמין רוח גבית, כנגד הזרם של התת מודע הקולקטיבי, שהעניק לי התניות על גבי התניות מיום היוולדי, שהמוות הוא בסדר. הוא חייב להתקיים כי בלעדיו אין חיים. זה בסדר להתמסר למוות. אפילו להתרגש לקראתו. כאירוע בעל משמעות רוחנית עצומה, שער למציאות שהיא שונה בתכלית מכל מה שהכרתי בעולם שאני חי בו היום. לחיות את החיים במלואם עכשיו, תוך שחרור כל הפחדים והיחזויות, כדי שברגע המוות לא יהיה שום דבר שימנע ממני להתמסר בטוטליות לאחד התהליכים המרתקים ביותר שאלוהים העניק לאדם. מכאן מגיע ריפוי אמיתי ועמוק לכל ישויותינו, מתוך הכרה בשלמות וביופי של התהליך הטבעי שבו אנחנו נמצאים. כשאנחנו מכירים במוות ומקבלים אותו באמת, נוצר מרחב חדש של חופש ויצירתיות בתוך החיים עצמם. מרחב שבו אין את הפחד לאבד אותם. וואו. מורה גדול, דניאל. אז בואו נשב עם המילים האלה, עם התבונה הזאת, עם הלב הזה. ועם התקווה הזאת שהתרגול נותן לנו. הדברים פשוטים פשוטים ואפשריים לנו. אנחנו מוזמנים להרהר מה זה ויתור, הרפיה, letting go, renunciation, בשבילנו. תודה רבה על ההקשבה.